לימודנו הקבוע במבוא לתורה שבעל פה, והאמת היא ככה, שהתחלנו לראות את שתי השושלות העיקריות של התורה שבעל פה בתקופת הראשונים. להזכיר, תקופת הראשונים, שהיא כוללת את רוב הספרייה התורנית, משתרעת לאורך 500 שנה. ה-500 שנה משנת 1000 עד שנת 1500. אפשר קצת לקצר אותה יותר, משנת 1054, דיינו עם סגירת ישיבת פומבדיטה, אחרונה בישיבות הגאונים. אפשר לפתוח קצת את החלון? את החלונות. ולסיים אותה עם גירוש ספרד, 1492. אז כך שאפשר לדבר על תקופה של בערך 450 שנה, שהיא התקופה של היצירה התורנית הגדולה של הספרייה שלנו. ובכן, קודם כל כמה שמות. אנחנו דיברנו על רבנו גרשום מאור הגולה, ועל רבנו יצחק אלפסי. רבנו גרשום מאור הגולה, תלמידו הוא רש"י, ורבנו יצחק אלפסי, תלמידו הוא הרמב״ם. בסדר? טוב, אנחנו נתחיל עם רש"י. לא, בעצם אולי, לא, מסיבות טכניות, אנחנו נתחיל עם הרמב״ם. הרמב״ם כתב ספרים הרבה. כן, הרמב״ם כתב ספרים הרבה. מה קרה? כן, למה לא? יש פסוק, למה אתה שואל, למה אני לא מהר הרבה ספרים? זה פשוט, יש פסוק בספר קהלת, ויותר מהם מה בני ייזהר עשות ספרים הרבה, ולהג דברים. הרבה הגיעת בשר. זאת אומרת שהכתוב אומר ספרים הרבה. בסדר? אז האמת היא שאם נרצה להגיד את זה בשפה המודרנית, אולי נגיד שהרמב״ם כתב הרבה ספרים. או כתב ספרים רבים, או רבים ספרים. אולי פשוט, אני חושב שהדרך היותר פשוטה, קצת אולי משהו על תולדותיו של הרמב״ם. הרמב״ם עד גיל בערך 13 ישב בספרד, בעיר טולדו שבספרד. לא, סליחה, בטולדו או בקורדובה? לא, סליחה, בקורדובה, סליחה, התבלבלתי, אני מצטער. כן, ישב בעיר קורדובה שבספרד, ולמד עוד ביותו ילד מהרב של אביו. הרב של אביו, הלא הוא רבי יוסף הלוי אבן מיגס, הנקרא רי מיגש, והוא למד גם מאביו רבי מימון הדיין. אבל בגיל מאוד צעיר, הראה גזרה קשה מאוד, הייתה קבוצה של ברברים בשם אל-מוחדון, או אל-מוחדים, שכבשה את כל צפון אפריקה, וגם את ספרד. הם היו מוסלמים קנאים, והם לא הרשו לקיים תחת שלטון מוסלמי שום דת אחרת מלבד האסלאם, ולכן הם גם רדפו את היהודים. בעקבות כך, הייתה מוכרחת משפחת הרמב״ם לברוח, והם ברחו לעיר פז, או פס, שבמרוקו. עכשיו, מה שמדהים זה שהעיר פז הייתה הבירה של האלמוחדים, כך שזה באמת ממש להיכנס ללוע הארי. כן? והם ישבו שם כשנתיים, אז כנראה שבמשך שנתיים משפחת הרמב״ם הסתירה את יהדותה. היה איזה פוגרום נגד היהודים שם, משפחת הרמב״ם ברחה. מה זה משפחת הרמב״ם? זה תמיד האבא של הרמב״ם, הוא היה המוביל את כל המהלך. באותם הימים כתב האבא של הרמב״ם איגרת, בשם איגרת הנחמה, שבה הוא מעודד את היהודים שניתנים תחת השמד. על כל פנים, הרמב״ם בינתיים גדל. תודה רבה. ונסעו ממקום למקום. הרמב״ם כותב שהוא מעולם לא ראה מימיו עצלות. הוא לא יודע מה זה עצלות. הוא תמיד למד וכתב כשהוא היה או על גב גמל, או בספינה, או מסתתר במערה. אבל לא היו לו חיים קלים, אבל הוא תמיד תמיד היה מחובר אל הלימוד. בגיל 16, כתב הרמב״ם את ספרו הראשון. הלו הוא ספר מילות ההיגיון. בגיל 16 כתב הרמב״ם את ספרו הראשון, הלו הוא ספר מילות ההיגיון. מה יש? מילות ההיגיון הוא ספר לוגיקה. תורת ההיגיון, תורת הלוגיקה, זה תמצית של כל תורת הלוגיקה של אריסטו, בצורה שימושית ומתומצתת. יש שם דברים שבהם הרמב״ם קיצר איפה שאריסטו העריך, מקומות שהוא מעריך איפה שאריסטו קיצר. יש מחוקרי הרמב״ם שאומרים שכבר בגיל 16 אפשר כבר לראות בספר הקטן הזה את הניצנים של המורה נבוכים. כלומר, הרמב״ם הגדול כבר קיים בגיל 16. ביותו בן 20, כבר ידע הרמב״ם את כל מה שאפשר היה לדעת בימיו. כלומר, את כל התורה כולה, את כל המדעים, את כל הפילוסופיה ואת הרפואה. שאלה, האם הרמב״ם לא ידע את הנאמר בקהלת, ייזהר עשות ספרים הרבה, שהרי אין קץ ולהג הרבה, הגיעת בשר? תשובה, בוודאי שהרמב״ם ידע את הנאמר בקהלת. מה, הוא לא למד תורה? הלאה. מה? כן, פשוט זה, לא מבין. כן, אבל השאלה מקבלת את היחס שראוי לה. זאת אומרת, כן, הרמב״ם ידע. הלאה.
אז מדוע הוא עשה את זה?
אז בכלל, אתה יכול לשאול על כל מי שכותב הרבה ספרים. למה הוא כותב ספרים? הרי כתוב בקהלת, ייזהר עשות ספרים הרבה. הלאה.
מה
יודע? זה בסדר, צריך להיזהר מלעשות הרבה ספרים. זה לא מה שלא צריך לעשות הרבה ספרים, צריך להיזהר כשעושים הרבה ספרים.
אבל למה צריך להיזהר?
למה צריך להיזהר? אז זה כבר פירוש לספר קהלת. אתה שואל את הפירוש של הפסוק בקהלת. ואני, יש לי כוונה להתקדם במבוא לתורה שבעל פה. לכן אני לא רוצה להתייחס לזה כלל. בסדר? עכשיו, בגיל 20, כן, הרמב״ם כבר ידע הכל. וזה לא מעט, כי באותם הימים המדעים והפילוסופיה היו בהתפתחות אדירה, והרפואה גם, והרמב״ם כלל את כל זה בנפש אחת. בגיל 23, החליט הרמב״ם, לא סליחה, מגיל 8, בעצם מגיל 20, עד גיל 23, כתב הרמב״ם ספר גדול, הנקרא פירוש המשנה, בשפה הערבית. למה הוא החליט שצריך לפרש את המשנה? כי הוא ראה שעם ישראל לא מבין את המשנה. אז הוא כתב פירוש ענק. בתוך הפירוש הזה יש שני דברים. יש פירושים ויש הרחבות. הרחבות נקראות בשם הקדמות. ההקדמות של הרמב״ם בתוך פירוש המשנה, הן חשובות בכל כך שאפשר לעשות מהם ספר בפני עצמו. כמה הקדמות כתב הרמב״ם בתוך פירוש המשנה? 6. 3 בענייני אמונה, 3 בענייני הלכה. שלושת אלה שבענייני אמונה קובצו לכרך אחד בהוצאת מוסד הרב קוק והוצאת הרב שילת, כן? לומדים אותם בפני עצמם. למרות שאפשר ללמוד את כל פירוש המשנה, אבל הם דברים חשובים. הראשונה נקראת ההקדמה למשנה. בטעות לפעמים קוראים לה ההקדמה לסדר זרעים, אבל מצד האמת זה הקדמה לכל המשנה כולה. השנייה היא ההקדמה לפרק חלק. האמת היא שזאת לא הקדמה לפרק חלק, זה ביאור למשנה הראשונה של פרק חלק, אבל בצורה כל כך נרחבת שזה נראה כמו הקדמה, ושם הוא כתב את 13 העיקרים. ההקדמה השלישית היא הקדמה למסכת אבות, הנקראת גם בשם 8 פרקים להרמב״ם, שבה יש תמצית של כל תורת המוסר של הרמב״ם, מתוך מקורות שונים, מתוך דברי רבותינו, מתוך דברי הפילוסופים, במיוחד אבו נאצר אל-פרבי, ובכלל זה גם סתם ספרים של אנשים שאינם לא רבנים ולא פילוסופים. זה ספר, שמונה פרקים לרמב״ם. זה כל כך חשוב שאני רגיל לומר לכל מי שמתחיל את הלימודים במכון מאיר שהוא חייב ללמוד שמונה פרקים לרמב״ם. יש פה שתי שאלות. לא, שאלה חדשה. הרמב״ם למד גם תורת הסוד? אם לא, למה אם כן? למה לא? הרמב״ם למד גם תורת הסוד, אם לא, למה לא? אם כן, למה לא התייחס בכתביו? הרמב״ם למד והתייחס בכתביו.
איפה?
במספר מקומות, בכתביו. עכשיו,
לא, אבל הרמב״ם שואל,
למה?
שהדרדים טוענים שהרמב״ם בכלל לא התייחס, בכלל לא הכיר את תורת הסוד.
הדרדאים אומרים שהרמב״ם לא הכיר את תורת הסוד? אני לא חושב שהם אומרים את זה.
בוא נדייק שהוא לא התייחס לתורת הסוד בכלל.
לא, זה לא נכון. הדרדאים, עד כמה שאני מבין, לא חושבים את זה. הם חושבים שהרמב״ם מתנגד לתורת הסוד. מתנגד לתורת הקבלה.
הוא לא כתב התנגדות לתורת הסוד.
ואני חושב שהוא כתב התנגדות לתורת הסוד.
איפה?
במספר מקומות בכתבה. כלומר, אני סבור שהרמב״ם, כלומר, יש חמש דעות מה היחס של הרמב״ם לקבלה. בסדר? יש חמש דעות. יש דעה שאומרת שהרמב״ם הוא מקובל. יש כאלה שפרשו את המורה נבוכים על פי הקבלה. יש אומרים שהרמב״ם לא ידע את תורת הסוד, אבל דבריו מתאימים באופן מפליא לדברי הקבלה, למרות שהוא לא ידע את התורה הזאת. יש אומרים שהרמב״ם שמע על תורת הסוד, אבל החליט ללכת בכיוון אחר, לא מתוך שהוא מתנגד, אלא שהוא רצה לפתח כיוון אחר של המחשבה האינטלקטואלית אריסטוטלית. יש אומרים שהרמב״ם אמנם בהתחלה לא ידע מהסוד, אבל בסוף ימיו הפך להיות מקובל, על סמך איגרת מזויפת שמובאת במגדל עוז. והדעה החמישית היא שהרמב״ם ידע את תורת הסוד, כלומר שמע על תורת הסוד והתנגד לה. וזאת הדעה הנכונה, לדעתי. בסדר? עכשיו, זה לא אומר שהדרדאים צודקים כשהם אינם מקבלים את תורת הקבלה. הם לא צודקים. אבל השאלה, מה הרמב״ם חשב בנושא הזה, אני חושב שהוא ידע והתנגד. אז הם טועים. אז הם טועים. אבל זה צריך לדבר על זה. פעם, מה זה תורת הקבלה, ומדוע הדרדאים מתנגדים, ולמה הם לא צודקים.
יש סיבה שהרמב״ם מתנגד את תורת הסוד?
יש כל מיני סיבות שהרמב״ם מתנגד לתורת הסוד. אביחי, חשבת שהרמב״ם מתנגד ללא סיבה?
מהי?
זה כבר נושא ללימוד רחב, וזה יסיט אותנו מהנושא של השיעור, שהוא סקירה של התורה שבעל פה לדורותיה וספריה. אם אתה רוצה, אני עכשיו יכול לקחת איתך את כל כתבי הרמב״ם, ללמוד אותם בצורה שיטתית.
לא כתבי הרמב״ם, אנחנו הגענו לרמב״ם.
כן, אבל רגע, אני שואל אותך, מה דעת הרמב״ם לגבי אכילה לפני התפילה?
לא, זה לא קשור.
אז זה גם שאלה יפה.
ועכשיו אנחנו מדברים על היחס
לרמב״ם
תורת הסוד, נכון?
כן, אבל אני לא רוצה להרחיב. תראה, אפשר להרחיב ולהרחיב ולהרחיב. אבל זה מנוגד לכוונה שלי בשיעור הזה. אז למה אתה עושה לי את זה? בסדר? לא באמת, זה לא פייר. במיוחד שיש פה אנשים שבאו לא כדי ללמוד את הסוגיה הספציפית שמעניינת אותך. הם רוצים ללמוד את המבוא לתורה שבעל פה, וחשוב להם מה שיש לי לומר. בסדר? אז תן לי לעשות את זה. אז הרמב״ם כתב, אם כן אמרנו, שלוש הקדמות בענייני אמונה ועוד שלוש בענייני הלכה. אלוהן, ההקדמה למסכת הוריות, הקדמה קצרה. יש לו שתי הקדמות ענקיות, אדירות. ההקדמה לסדר קודשים והקדמה לסדר טהרות. בגאונות עצומה, הרמב״ם מתמצת בצורה ממש יפה, ללא מילה מיותרת, את כל סדר טהרות, כל סדר קודשים. וכדאי ללמוד את ההקדמות האלה, גם כן. הראשונה, להוריות. מסכת הוריות. אם כן, יש פה שש הקדמות של הרמב״ם, מלבד מזה שהוא מדי פעם גם מרחיב לפה, לשם. זאת אומרת, אנחנו רואים כבר בחיבור הניעורים של הרמב״ם, גאונות עצומה המקיפה את כל התורה כולה. הרמב״ם כתב ארבע מהדורות שונות של פירושו למשנה, ולפעמים חזר בו, יש לנו אפילו כתבי יד של הרמב״ם מהמחיקות והיערות. ביותו בן 23, צריך לזכור שבאותו שלב כבר הרמב״ם נמצא במצרים. אחרי שהיה ניסיון כושל של המשפחה להגיע לארץ ישראל. הם הגיעו לארץ ישראל, וכנראה רבי מימון, אביו של הרמב״ם, נפטר בארץ. אבל אי אפשר היה להתקיים פה, זה היה תקופה של השלטון הצלבני. היה מאוד מסובך להחזיק מעמד פה בארץ. חזרו למצרים והתיישבו בפוסטט. פוסטט, היום זה חלק מן העיר קהיר, על קהירה שבמצרים. ושם ישב הרמב״ם עד סוף ימיו. מה אתה רוצה?
שרב אמר שיש הרבה מהדורות
שכתב
למשנה, חקור של משנה.
כן.
איך אתם מהראשונה, מהשנייה?
זה כבר שאלה של חקרי כתבי יד. כן? אז הרב קפח עסק בזה הרבה. אתה יכול לראות במבוא שלו לפירוש המשנה. אגב, פירוש המשנה להרמב״ם, יש לו עוד שם, בטעות, קוראים לו גם ספר המאור. ותראו, לפעמים, יש כאלה שקוראים לזה ספר המאור, אבל באמת, הרמב״ם קרא לזה פירוש המשנה. יש גם ספר המאור של רבי זרחיה הלוי, כן, שבאמת כן נקרא ספר המאור. אבל יש עוד, גם לפירוש המשנה קוראים בטעות לפעמים ספר המאור. ביותו בן 23 החליט הרמב״ם לכתוב ספר שיסכם את כל התורה שבעל פה כולה. הספר הזה לקח לו 10 שנים לכתוב אותו, והוא כינה אותו בשם, לא נכון, הוא קרא לו משנה תורה. משנה תורה, כך כותב הרמב״ם בהקדמתו, קראתי לספר הזה משנה תורה, משום שאדם קורא בתורה שבכתב תחילה, ואחר כך קורא בזה, ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה, ואינו זקוק לספר אחר בינתיים. בעצם מה שעשה הרמב״ם, הוא כתב מחדש את המשנה כביכול, הכניס את כל מה שיש בתלמוד, הבבלי, הירושלמי, ספרה, ספרית, תוספתא, מחילתא, ופסקי הגאונים וכל מה שהתפתח במשך הדורות, ועשה מזה כמין משנה חדשה, קרא לזה משנה תורה. לספר הזה הוא כתב הקדמה בצורה של ספר נוסף. ספר שהוא כתב אותו בערבית נקרא ספר המצוות. ספר המצוות מחולק לשלושה חלקים, הראשון, השני והשלישי. החלק הראשון נקרא השורשים. שם הוא מסביר מה הם 14 העקרונות שעל פיהם הוא מחליט לספור מצוות. הרי אנחנו יודעים שיש תרי"ג מצוות, שעשה לא תעשה, רמ"ח עשה, אז איך אתה סופר מצווה? יש לו 14 עקרונות, שם הוא חולק על בעל הלכות גדולות בצורה חריפה, והוא מסביר את העקרונות שלו. זה החלק הראשון של הספר. החלק השני קוראים לו מצוות עשה. יש בו כמה חלקים? 248. פשוט מאוד, כן? כי יש 248 מצוות. רמ"ח. ויש לו חלק שלישי הנקרא מצוות לא תעשה. כמה חלקים יש שם? 365, יפה. כנגד מצוות לא תעשה. כל זה משמש כמבוא בשפה הערבית, יש ככן כמה תרגומים של הספר הזה. זה מבוא לספר משנה תורה שאותו הוא כתב בשפה העברית. עד כאן ברור? טוב. מה?
ספר המצוות
הוא ספר תמציתי. כן, ש... כן, הוא רצה שיהיה פופולרי. הרי השפה המדוברת אצל רוב היהודים באותם הימים הייתה ערבית. אחר כך תרגמו את זה. המשנה תורה מיועד לתלמידי חכמים. וגם צריך שיהודי ידע עברית, מה זאת אומרת? עברי דבר עברית. על כל פנים זאת המציאות, מה אני אעשה? הספר, כן, איך הרמב״ם שנפטר בפוסטט נקבר בטבריה, השואל ממעוף הציפור? תשובה, הוא נפטר בפוסטט ולקחו אותו לטבריה.
זה מקום
קבורתו, סביר מאוד שזה אכן שם. כי הרי גם כבר בימי הבן שלו היו עולים לשם לרגל. בימי רבי אברהם בן הרמב״ם. יש איזו אגדה מוזרה ש... היה ריב בין הקהילות השונות בארץ ישראל, איפה הרמב״ם ייקבר. ואז שמו את ארונו על גמל, ואמרו איפה שהגמל ילך, שמה ייקבר. כן, הגיע הגמל לטבריה. טוב, מי שמאמין, אשרי חלקו. אביו קבור לידו? זה קשה לי להאמין. הדורות מוסיפים אחר כך כל מיני מצבות. אז אני לא בדיוק מאמין לגבי הסיפור הזה של רבי מימון, אבל לגבי הרמב״ם, יותר סביר שזה אכן שם. אגב, עשו משהו אדיר בקבר הרמב״ם, לאחרונה הייתי שם, ראיתי, שמו מחיצה על גבי המצבה בין נשים לגברים. משהו, הייתי בהלם. כן? כל הדורות לא ידעו שצריך לשים מחיצה על גבי הקברים. פתאום, שים מחיצה על גבי הקבר. נשים מפה, גברים מפה. מה? וכל המקומות עכשיו התחילו להשתגע, לא יודע. הם יותר צדיקים מאבותינו, כן? לא יודע, יש תמונות של יהודים בכותל, בתקופה הטורקית ובתקופה הבריטית.
נשים גברים.
נשים גברים. אין שם שום מחיצה.
אין עניין לעשות הפרדה?
יש עניין לעשות הפרדה, כשבאים הרבה וזה, צריך לעשות. אבל אני רק אומר ש... כן, וגם איזה כמות של אנשים הייתה שם, כן. אמותינו שם נראות כמו איזה סק, ככה מונח, שתפוחי אדמה. אז שם זה לא מפריע לאף אחד כנראה. טוב, איפה היינו? אז הרמב״ם כתב את ספרו משנה תורה, וחילק אותו ל-14 חלקים, שהם תמצית של כל התורה כולה. הדורות אחרי הרמב״ם, כינו את הספר הזה ספר היד. למה יד? 14 חלקים. יד החזקה אשר עשה משה. הרמב״ם קראו לו משה. אז יד החזקה אשר עשה משה. לכן רגילים לכנות את הספר הזה ספר יד החזקה, אבל זה לא שם שהרמב״ם נתן לו.
יש קשר בין 14 העקרונות בספר המצוות לבין 14.
המספר 14 אהוב על הרמב״ם. רואים שהוא מחלק גם את המצוות ל-14 סוגי מצוות בספר מורה נבוכים. יש לו 14 עקרונות שעל פיהם הוא סופר את המצוות, יש לו 14 חלקי המשנה תורה, ויש לו 13 עיקרים. אז רואים שהמספר 14 אהוב על הרמב״ם. למה? שאלה. אז איפה העיקר ה-14? זה נושא ללימוד שאני כעת לא רוצה להרחיב בו, אם תרשו לי. אז טוב, הרמב״ם כן כותב 14 חלקים. מה? רגע. רמב״ם לדבריך חזר למצרים. האם הוא לא ידע הנאמר בירמיהו מם בית יוד והלאה? תשובה. הוא ידע. הלאה. אז אם כן הרמב״ם, כי הרמב״ם למד את התנ״ך, עד כמה שאני יודע. הוא לא נולד אתמול. מה?
זה
שאלות
של דניאל
מבאר שבע,
כמו תמיד בשעות, צריך
לתת
תשובות
יותר טוב. לא. הוא לא מקבל תשובה יותר טובה, בגלל שהשאלה נשאלה באופן לא ראוי. אם הוא שואל, איך זה שהרמב״ם חזר למצרים, מסתדר עם הנאמר בירמיהו, הוא בסדר. אבל, זה לא מה שהוא אומר. מה, הוא לא ידע? אז אם יש שאלות כאלה, אני לא מתייחס. בסדר? זה לא, זה זלזול ברמב״ם. הוא לא התכוון אמנם אולי, אבל אני רוצה לחנך. לא שואלים ככה שאלה על הרמב״ם. כן, בבקשה. אני לא רוצה לענות על השאלה. אתה מבין את אופי השיעור? לא, בסדר, אבל אני רוצה שתבין את אופי השיעור. זה פשוט בלתי נסבל שאני כל פעם צריך להזכיר את זה. לא רק לך, אלא עוד אחר. טוב, אם כך, כתב הרמב״ם, מה עם 14 החלקים של ספר משנה תורה? הרמב״ם הוא גאון מבחינה דידקטית, פדגוגית. הוא לא רק כותב לנו את ההלכה, אלא גם הסדר שבו הוא מביא את הידיעות, גם הסדר הזה הוא בעל משמעות. הוא מתחיל עם ספר הראשון הנקרא ספר המדע. הספר ה-14 הוא ספר שופטים. החלק הראשון של ספר המדע נקרא הלכות יסודי התורה. החלק האחרון של ספר שופטים נקרא הלכות מלכים ומלחמותיהם. הלכות המדינה. הפרק הראשון של הלכות יסודי התורה מדבר על מציאות השם. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לדע שיש שם מצוי ראשון והוא ימציא כל נמצא וכל הנמצאים משמיים ובארץ. ומה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיטת ימצאו. זאת הראשית המטאפיזית העליונה. והפרקים האחרונים של הלכות מלכים ומלחמותיהם זה הלכות המדינה המשיחית. במילים אחרות, הוא מסביר לך מה זה התורה. התורה זה ראשית מטאפיזית עליונה, הסיום של התורה זה מדינת ישראל, ואז מה יש באמצע? כל הפרטים, ריבוי עצום של פרטים, כיצד מגיעים מזה אל זה. איך היה מסביר הרב ציודה את הרמב״ם? כלומר, איך לוקחים עיקרון רוחני עליון ומממשים אותו בפוליטיקה? זה בעצם התורה כולה. הפוליטיקה האוניברסלית, תיקון העולם כולו. בסדר? עכשיו, באמצע יש כל מיני דברים. סדר המדע, אהבה, זמנים, נשים, מה המשך? כן. קדושה, הפלאה, זרעים, עבודה, קורבנות, טהרה, נזיקין, קניין, משפטים. בוא נבדוק. הניסיון שלי אומר שכשאני כותב את הרשימה הזאת אני שוכח אחד. בוא נבדוק. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. טוב, דבריכם עליי, אלוהי אבותיי, ונתן לי לכתוב את כל 14 החלקים. שימו לב שזו חלוקה שהיא שונה מן החלוקה של המשנה. החלוקה של המשנה לשישה סדרים, זמיים, זרעים, מועד נשים, נזיקין קודשים טהרות, היא חלוקה אחרת. כמו כן גם, החלוקה של המשנה היא שונה מן החלוקה של התורה. בראשית שמות ויקרא במדבר דברים. ואנחנו נראה שיש עוד חלוקה נוספת, וזה מסביר מדוע בספרות הרבנית אתם תמצאו ארבעה אופנים שונים של חלוקה, של החומר. לפעמים הספרים נכתבים בצמוד לסדר של התורה, לפעמים בצמוד לסדר של המשנה, לפעמים בצמוד לסדר של הרמב״ם, ולפעמים בצמוד לסדר של הטור, שאנחנו עוד לא למדנו עליו. בסדר? למשל, כשרוצים לחלק את החומר של התורה, כן? מה התורה שבכתב עושה? עושה בראשית, שמות, ויקרא, במדבר דברים, נכון? כשרבי יהודה הנשיא רוצה לחלק לך, הוא מחלק לך לזמנים, לזרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים, טהרות. כשהרמב״ם רוצה לחלק, הוא מחלק למדע, אהבה, זמנים, נשים, קדושה, אפלה, זרעים, עבודה, קורבן, נותר, נזיקין, קניין, משפטים, שופטים. אז זאת חלוקה אחרת.
אז גם חלק לחמש, שש, ארבע, עשרה,
זה חלוקה אחרת של ה... ודאי, זה גם יש משמעות לדברים האלה. זה חלוקה אחרת של החומר. כבוד הרב, האם זה נכון שהיו, שרצו להחרים את ספריו של הרמב״ם, ואם כן, למה? כן, יש כאלה שרצו להחרים את ספריו, או בגלל הדעות הפילוסופיות שלו, שלא מצאו חן בעיניהם, או בגלל ש... לפעמים קנאה, שהם ראו בו מי שמנסה לעקור את הסמכות של האחרים. אז יש כל מיני טענות, יש כאלה אפילו שטענו שהרמב״ם כופר, והרמב״ם צריך להגן על עצמו מפני הדברים האלה, גם בדורו וגם בדורות שאחריו, כבר בימי בנו ובן בנו וכו'.
גם השם שהוא נתן.
כן, השם משנה תורה לא מצא חן בעיני האנשים. אמרו, מה הפית?
גם השלה, גם השלה.
כן, יש שלושה ספרים, הרב צודת עמדי אומר, יש שלושה ספרים שהשמות שלהם קצת יומרניים, ולכן עם ישראל שינה. האחד זה משנה תורה, אומרים יד החזקה. הספר השני, שני לוחות הברית, אז קוראים לו השלה הקדוש, ותורת משה קוראים לו האלשך. כן? רבי משה אלשך כתב ספר, תורת משה הוא קרא לזה. לא, תקרא לזה האלשך, האלשך הקדוש. מהרם אלשך הרוויח מזה, קוראים לו אלשך הקדוש. לא סתם. אור החיים הקדוש, יש כמה כאלה שקוראים להם הקדוש. רש"י הקדוש. הארי הקדוש. הקדוש מרדוש, יש כמה. הרשש הקדוש. כן, יש מעט רבנים, באמת, אפשר פעם לספור אותם, אבל יש מעט רבנים שזכו לכינוי הקדוש. מה? חמש, שש, לא יודע, בואו נבדוק. מי הם? הארי, השלה. אור החיים, אלשך,
רבנו הקדוש,
הרשש הקדוש, כפי הם אומרים.
רבי שמעון בר יוחאי,
לא קוראים לו הקדוש.
אני יודע שלא נכנס הרשש.
אוקיי? רש"י, על רש"י אומר, על רש"י, אני שמעתי כמה פעמים, רש"י הקדוש. כן, אומרים, וגם הקדוש מרדוש, יש כמה, יש כמה, אבל באופן כללי אתה זוכר, אתה צודק שהחמישה האלה זה העיקר. טוב. רבינו הקדוש זה רבי יהודה הנשיא, מחבר המשנה. טוב. ובכן, אליהם, זה סיכום של כל התורה שבעל פה. עכשיו, מה מספר הספרים שבתוך 14 הספרים האלה? 88. כן, למשל, ספר המדע, ספר המדע יש בו חמישה ספרים, שהם, שהם הלכות יסודי התורה, הלכות דעות, הלכות תלמוד תורה, הלכות עבודה זרה, הלכות תשובה. כן? הספר המדע מתחלק לחמישה, וכו' וכו'. אז סך הכל יש לנו 88 קבצים של הלכות בתוך הספר הזה. כמה פרקים יש בכל הספר כולו? בדיוק 1,000. 1,000 פרקים. כן, בול. כן, זה יפה. 1,000 פרקים יש לרמב״ם בספר משנה תורה. משהו אחלה. מה? אני לא יודע. הרמב״ם היה כזה מתוכנן שמן הסתם הוא לא סתם עשה. כן. האמת היא ככה, שמספרים שבמשך 10 שנים, זה אגדה, כן? האגדה הזאת היא לא סיפור היסטורי, אבל היא נכונה. שהרמב״ם ישב על השולחן שלו במשך 10 שנים וכתב את המשנה תורה. גמר לכתוב את המשנה תורה, הרים את הראש, ומישהו הושיט לו את היד, וזה היה משה רבנו. איך אומרים? טוב. אתם מאמינים בזה? תמיד שאלו, אני חושב שאחד מגדולי, שאלו על אחד מגדולי החסידות, אולי הרבי מקוצק, האם כל הסיפורים כאלה, המופתים על הצדיקים, זה נכון? אז הוא אמר, מי שמאמין הוא טיפש, אבל מי שלא מאמין הוא אפיקורוס. אז תחליט מה אתה מעדיף. טוב. אתה אומר, עדיף להיות חצי אפיקורוס, חצי טיפש. זה עוד יותר גרוע. כן. יראה שהמים יצא ידי כולם. כן, מה אתה רוצה? לא. לא, לא. הרמב״ם הוא מעמודי עולם. אלא מה? הדעות שלו עוררו הרבה ויכוחים. במשך הדורות, עד עצם היום הזה, לא גמרו להתווכח מסביב לרמב״ם. החריף שבכולם זה היה רבי נחמן מברסלב. שרבי נחמן מברסלב אמר שכל מי שקרא את הספר ממנון, ממנון זה מורה נבוכים, אפשר לראות את האפיקורסות זורחת במצחו. עכשיו כאן שואל מישהו מטל מנשה שבצפון השומרון, ברוך הבא בנימין. כבוד הרב, למה היה צורך בימי הרמב״ם לשכתב את כל התורה? האם אין חשש מעזיבת לימוד התלמוד? לא, אין חשש. כי איך אתה יכול לפסוק הלכה אם אתה דיין, אם אתה לא יודע את התלמוד? אלא מה שהרמב״ם רצה, רצה להועיל להמון. וגם הוא רצה להועיל גם לרבנים, שיהיה להם ספר שכולל בתוכה את כל התורה כולה. איך אומר הרמב״ם? כנו קינאתי לאומה, שראיתי את האומה ללא ספר מחוקק. כן? לגויים יש ספרי חוקה, לנו אין. אז החלטתי לעשות את הספר הזה. אגב, מה שמעניין מאוד בספר של הרמב״ם, זה שהוא כולל את כל ההלכות של כל הדורות. למשל, הלכות הקורבנות. בזמן הרמב״ם לא הקריבו קורבנות. ויש שם הלכות סנהדרין. לא הייתה סנהדרין בימי הרמב״ם. מה? מלאכים. כלומר, הרמב״ם הוא מעל כל הדורות כולם. לעומת רב רבו, הריף, שכתב רק את ההלכות הנוהגות בזמן הגלות. באיגרת. לא, לא, לא בגן. כאן הוא קיניתי, הוא כותב את זה באיגרת, כן? הרמב״ם חי לפני 850 שנה, בערך. כלומר, הוא חי בערך לפני 850 שנה. הוא לא חי שנה אחת בלבד. לכן, כשאני אומר לפני 850 שנה, זה מניח שקצת לפני, קצת אחרי. כן.
רבי נחמן מברסלב אומר את מה שהוא אמר.
ואיפה
הוא יודע? הוא קרא בעצמו מן הסתם, לא?
כן, נכון, הלאה. אנחנו עכשיו לא לומדים על רבי נחמן מברסלב. אנחנו לומדים בשלב הזה על הרמב״ם. בסדר? מה? כן, ברור, ברור. הספרים האלה אחר כך הפכו להיות, הופצו בעולם כולו, והרמב״ם קיווה שהוא יצליח לאחד את ההלכה. אגב, הוא כותב, אחרי כל שהתנגדו לו, הוא אומר, לא קרה לי דבר שלא חשבתי שיקרה. אבל אני יודע שבעוד כמה דורות, כאשר תסור הקנאה מלב בני האדם, כל ישראל יזדקקו לחיבור שלי. יפה. ובאמת הוא צדק. היום 90% מן ההלכות של השולחן ערוך, זה דעת הרמב״ם. עכשיו, אני רוצה להסביר פה משהו לגבי הרמב״ם. למשל, האם הרמב״ם חי בזמן הגלות? באופן טכני כן. בזמן, הרמב״ם בזמנו לא היה לא בית מקדש, לא ממלכה, לא אפר פרה אדומה, לא כלום. אבל, מנטלית, הרמב״ם חי מעל כל הדורות. נביא לכם דוגמה. אם אתם תראו דף של המועצה הדתית האזורית של איזה מקום, מקום בישראל, עם הדרכה הלכות ליל הסדר. אז מה כתוב? שנוטלים ידיים ומברכים המוצי, ואשר קידשנו מסותיו וציוונו על אכילת מצה, ואוכלים בהסבה כזית, נכון? וכולי. אחרי זה מה עושים? לוקחים את המרור, מברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מרור, ואחרי זה הוא כורך, לוקח את המרור עם המצה והחרוסת, ואוכל בהסבה, וכו', נכון? ככה כתוב בכל האגדות של פסח. הרמב״ם כותב כך, הוא מברך שתי ברכות, המוציא לכם מן הארץ, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה, ואוכל כזית בהסבה. אחר כך מביאים לפניו את הקורבן. והוא מברך, הוא לוקח כזית מן החגיגה, כזית מן הפסח, מברך על הפסח אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת פסחים, ואוכל כזית בהסבה. על הקורבן חגיגה מברך אשר קידשנו וציוונו על אכילת הזבח, ואוכל כזית בהסבה. ואם בית המקדש אינו קיים, עובר ישר למרור. כן? והוא מדבר קודם כל על הלכתחילה. מה המציאות האידיאלית? אם משום מה ככה משהו יתפקשש, בית המקדש לא קיים, אז ממשיכים אחר. זה אגב, גם כשהוא כותב את נוסח ההגדה, הוא לא כותב אותה בתוך ההלכות, הוא כותב אותה אחרי ההלכות של פסח, הלכות חמץ ומצה, ושם הוא כותב, נוסח ההגדה שנהגו בו ישראל בזמן הגלות, כך הוא. זה מעניין. מה אמר הרמב״ם? נוסח ההגדה שנהגו בו ישראל בזמן הגלות, כך הוא. מה אפשר ללמוד מהדברים האלה? לגבי השאלה שלך.
אז לא ניסחתי את השאלה נכון.
כן.
לפני הגלות, כאשר היה בית המקדש, ואנשים היו יושבים לאכול קורבן פסח, כן? איזה טקסט היו אומרים בכלל בנושא הזה של...
איזה טקסט היו אומרים בזמן שבית המקדש היה קיים? היו אומרים טקסט אחר. הלאה. האם הרמב״ם קיבל את ההלכות שלא נהגו בזמנו בקבלה מרבותיו, או שהמקור היחיד להלכותיו אלו הוא התלמוד? הרמב״ם למד גם מהתלמוד וגם ממסורת הדורות, שהוא היה שייך אליה ושהגיע עד אליו. כן, הרי לא, הרמב״ם הוא לא לבד בכל הזירה. היו עוד אחרים שלמדו את המשניות ולמדו את התלמוד וכו'. והתייחסו מנקודה זאת או אחרת להלכות שלא נוהגות בזמן הזה. רק שהם לא סיכמו את זה לחיבור מאוחד. כבוד הרב, מדוע דווקא התימנים קיבלו עליהם את הלכות הרמב״ם? תשובה. מה לא נכון?
התימנים לא קיבלו את הרמב״ם.
אתה אומר שהתימנים לא קיבלו את הלכות הרמב״ם.
זה לא נכון.
אז מה הם קיבלו?
לא יודע אם קיבלו את הרמב״ם. לא יודע אם זה קבוצה מאוד קטנה מכל התימנים.
טוב, אני...
יש מעריץ ויש לנו של זיתים. מה, רק רמב״ם? לא נכון.
טוב, אני יכול לענות לו עכשיו? טוב. תשובה. בזמן הרמב״ם, בדורות שמיד אחרי הרמב״ם, כמעט כל העולם היהודי, הספרדי, קיבל את הרמב״ם. בכל צפון אפריקה, עד ממרוקו ועד מצרים, ובארץ ישראל, היו פוסקים הלכה כמו הרמב״ם. וגם התימנים קיבלו על עצמם אז את ההלכות של הרמב״ם, מתוך הוקרה לרמב״ם שהוא הציל אותם בפרשה של איגרת תימן המפורסמת. לאחר מכן התפשטו פסקיהם של רבנים אחרים, ואז מקומו של הרמב״ם נדחק קצת, והוא נשאר מרכזי אצל יהדות תימן. גם אצל יהודי תימן היו אסכולות שונות, וזה לא רק הדרדאים שקיבלו את הרמב״ם, אלא יהודי תימן קיבלו את הרמב״ם לדורותיהם, והיו מתכתבים אפילו עם צאצאי הרמב״ם במצרים ושואלים הלכות. אלא שגם היה להם עוד מנהגים חוץ מזה, ודעות נוספות, והקבלה גם חדרה לשם וכו' וכו'. ברור, ולכן גם מוהריץ, מהריץ, הוא לא פוסק רק לפי הרמב״ם וכו'. אבל ברור שהרמב״ם הוא מרכזי מאוד בפסיקה התימנית. יש כאלה שהם קנאים דווקא לפסוק כהרמב״ם בלבד, זה הדרדאי. בסדר. אגב, כשהיו אומרים את הקדיש בימי הרמב״ם בתימן, היו אומרים בחייכון וביומכון, חיי דמרנה ורבנה רבנו משה ברבי מימון. המשיכו להגיד את זה עוד כמה דורות, גם אחרי מותו של הרמב״ם. לא נורא, גם אחינו אשכנזים אומרים יקום פורקן בשבת, ומברכים את ראשי ישיבות בבל, סורה ופומבדיטה, ואת ראשי הגולה, ואת ראשי הכל, רשקלה וכו'. כל הגופים האלה שעבדו מן העולם לפני 1,000 שנה, ממשיכים עדיין לברך אותם. אז זה בסדר. כן.
זה לא ברכה לבטל, מה?
למה? צריך לברך אותם, כן. כן, מה אתה אומר? האם אפשר להגיד על הרמב״ם שהוא נביא? זו שאלה מעניינת. יש כאלה שדנו בזה. האם הרמב״ם סבר על עצמו שהוא נביא? כן? אבל הרמב״ם בעצמו אומר שלא יכול להיות נבואה בזמן הגלות. הוא מסביר למה. כי אחד מתנאי הנבואה זה השמחה. ואי אפשר לשמוח כשאתה נתון תחת שלטונו של טיפש. ולכן בזמן הגלות אין נבואה. כי אין שמחה. אז ברוך השם היום חזרנו לארץ, ואז השמחה חזרה, והעיכוב הזה סער. אז למה הם נביאים בימינו? לך תדע.
אז הם מסתכלים
חבל. מה? מסתכלים חבל.
זה חזר לו בשמחים.
כן, כן. הנה סתם. כלומר, הרמב״ם הרי לא אלא בדעתו שעם ישראל יעמיד בראשו טיפש. אז עם ישראל, מן הסתם, כבר שמח היום. אם כן, מה יש לך? עכשיו, הרמב״ם סיים, אם כן, את משנה תורה ביותו בן 33. מכל העולם היו שולחים העתקות של המשנה תורה, היו שולחים לרמב״ם כדי שהוא יעבור על ההעתקה ויאשר. יש לנו כמה כתבי יד כאלה עם חתימת הרמב״ם שהוא מאשר את ההעתקה. שאלה אם הרמב״ם מספיק לחזור על כל 1,000 פרקים כל פעם? קצת קשה. אבל זאת היא המציאות.
מי שיכול לעשות פרויקט, זה
בעשר שנים
סתם
יכול לעשות גם. כן. עכשיו, כן. מה אתה רוצה?
מה הסיבה שהוא לא הביא מקורות?
הוא רצה לעשות ספר פשוט. אחר כך, בסוף ימיו, הוא הצטער על זה. כן, רבי חסדאי מאלכסנדריה הגיע אל הרמב״ם ושאל אותו, איפה המקור של מה שכתבת במקום זה וזה? הרמב״ם אומר, זה במסכת סנהדרין, פרק זה וזה. אמר לו רבי חסדאי, עברתי על כל הפרק, זה לא שם. אמר לו, זה במסכת יבמות. הוא אמר, הסתכלתי שם, זה לא שם. אחר כך רבי חסדאי הלוי מאלכסנדריה הלך, ואז הרמב״ם נזכר שזה תוספתא מפורשת במקום זה וזה. ואז כתב הרמב״ם שהיה לו צער גדול מזה, שאם הוא בעצמו המחבר לא זוכר תמיד את המקור של מה שאמר, מה יעשו הדורות הבאים? ולכן הצטער שלא כתב את המקורות. האמת היא שחלק גדול מעבודת הלימוד של הרמב״ם במשך הדורות, זה היה לכתוב את המקורות של הרמב״ם. אחד מגדולי העוסקים בדבר הזה, הלא הוא רבנו יוסף קארו, בספרו כסף משנה. כסף משנה פירוש לרמב״ם, ששם הוא מביא את המקורות לדעתו. עכשיו, בספר מגיד משרים של בית יוסף, של רבי יוסף קארו, המגיד זה היה מלאך מן השמיים, שמלמד את רבי יוסף קארו. אז הוא אמר לו פעם שהרמב״ם מאוד שמח על זה שהוא כתב את הספר כסף משנה, כי לזה הוא התכוון. כן. טוב, זה יש מקום קצת להשיב על הדברים האלה, כי לפעמים המקורות של רבי יוסף קארו זה לא בדיוק המקורות של הרמב״ם, לפי מה שהתגלה לנו במשך הדורות וכו'. כן, הרי הרמב״ם היה לו גם מדרשים שעבדו מאיתנו. כן.
כסף משנה זה ספר של רבי יוסף קארו שניתן את המקורות של הרמב״ם?
נגיד ככה. אתה שואל האם ספר כסף משנה הוא ספר של רבי יוסף קארו שבו הוא מציין את המקורות של הרמב״ם. בוא נשווה לדברים שאמרנו מקודם. אמרנו מקודם שרבי יוסף קארו כתב ספר בשם כסף משנה, שבו הוא מציין את המקורות של הרמב״ם. האם זה עונה על שאלתך? טוב, בסדר, בסדר, אל תיפגע לי. טוב, כן. אגב, הוא מודפס, הנה, למשל, אם אתם רואים פה, רמב״ם, הנה, פה אתם רואים, כסף משנה. פה דברי הרמב״ם, פה כסף משנה. בנס, ראיתם איזה מויפת? פתחתי ויצא כסף משנה. כן. נו. כן.
זה יכול להיות דבר מעסס, לפחות פעם אחת אני נתקלתי באיזשהו מקרה שהרב עובדיה כתב איזשהו משהו, בסוף שהוא הופיע כאן, שואלים אותו בעל פה אומר משהו אחר.
כן,
כל. אני ניתן לסמוך על מה שהרב בשלב מסוים חשב שזה נכון בכלל.
טוב, אתה שואל, מה קורה אם הרמב״ם חזר בו מדברים?
כן, לכאורה.
כן, האם הולכים לפי משנתו הראשונה או האחרונה? יש לזה גם כן דיון. למשל, הרמב״ם יש לו תשובות. ולפעמים התשובות סותרות את מה שהוא כוסף בכסף, 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 במשנה תורה, מקובל שהולכים אחרי תשובותיו.
שם לכאורה אחרי.
כן.
או שם פרטניות.
כן. לא, לא. מה שאדם אומר, כשיש שאלה הלכה למעשה, זה יותר מדויק.
כן,
אגב, יש לנו ארבעה כרכים של תשובות הרמב״ם. ארבעה כרכים של כמה אלפי תשובות. כן? אגב, זה מאוד מעניין, התשובות של הרמב״ם. זה לפעמים שתי מילים. השאלה מסתרת על דף שלם, משל פעם מישהו שאל אותו על מישהו שלווה והשליש את המאות בידי שליש, וההוא אחר כך לקח ריבית מן הגוי, בקיצור איזה ערב, איזה שאלה מסובכת שבמסובכות בענייני שמיטת כספים, והשאלה הייתה האם זה משמט או לא משמט. כלומר, האם שמיטת כספים מבטלת את זה או לא. כן? אז הרמב״ם כותב, ישמט, וכתב משה. כן, ככה הוא מסיים, תמיד להם מסיים את התשובות שלו, וכתב משה. ישמט. מילה אחת. בימינו, אתה לא כותב ככה תשובה בהלכה. אתה רוצה לכתוב תשובה בהלכה, אתה רוצה להראות שאתה חכם, כן? מה אתה עושה? אתה מתחיל מהפסוקים, ומהמשנה, ומהזה, ופה, ושם, וזה. כן, מהמקור. טוב, בסדר, אבל הרמב״ם היה לו דרך משלו ככה לכתוב. למשל, יש לנו אלפי תשובות של הרב קפח, אלפים של תשובות, כולן בסגנון כזה. כן, זה מסורת. לענות קצר, כן. מה אתה רוצה?
שאמר שהולכים על פי התשובות.
כן.
מצד שני, אבל זה יכול להיות שזו תשובה ספציפית לדבר אדם.
אז צריך לנתח, צריך לנתח. לפעמים צריך לברור אם באמת התשובה היא של הרמב״ם וכדומה. יש, אחרי כל זה, הרמב״ם גם כתב ספרים נוספים. הוא כתב איגרות כדי להגן על דעותיו, או כדי לעודד את עם ישראל. המפורסמות ביניהן הן שלושת האיגרות הגדולות, איגרת תימן, המכונה גם בשם איגרת פתח תקווה, שבה יש סיכום של כל השקפת העולם של היהדות בסגנון הקרוב מאוד לכוזרי ולדרכו, ושם באמת הוא הציל את קהילת תימן ממעלליו של איזה משיח שקר בעייתי, שעשה להם בעיות. הוא כתב גם ספר איגרת השמד. היה איזה שמד נוסף בימיו, והיה איזה רב שאמר שאסור לעבור לאסלאם אפילו מאונס, והרמב״ם חלק על זה, כי הוא אמר, אסלאם זה לא עבודה זרה, רק צריך בסתר להמשיך לקיים את היהדות. והוא כתב גם איגרת בשם תחיית המתים, שבה הוא מסביר את עניינה של תחיית המתים ועונה על הטענות שהיו נגדו. טענו שהרמב״ם לא מאמין בתחיית המתים, דייקו את זה מתוך כתביו, והרמב״ם משיב על הדברים האלה. מלבד זאת, יש לו עוד הרבה מאוד איגרות, חלקן אגב מזויפות. יש גם, טוב, זה עניין של מחקר. עכשיו, יש גם 10 ספרים ברפואה. הוא כתב ספרים בענייני רפואה, שהגיעו לידינו, יצאו לאור על ידי דוקטור זיסמן מונטנר, זיכרונו לברכה. ומופיעים ב4 כרכים בהוצאת מוסד הרב קוק. כתבי הרמב״ם ברפואה. יש שם פרקי משה, יש פירוש לפרקי הבוקרת, יש רפואת התחורים, ועוד כמה דברים כאלה, איך קוראים לזה, הנהגת הבריאות.
הרב, למה נקראת איגרת פתח תקווה?
למה נקראת איגרת פתח תקווה? כי פתחה תקווה ליהודי תימן. כן, ועמק אחור לפתח תקווה. יש כמה תרגומים גם של האיגרות האלה. יש גם, מה? לא. לא, כי אני רוצה לזכור את כל הכתבים של הרמב״ם. אחר כך הרמב״ם כתב בסביבות גיל 45 את ספרו העיקרי. כל מה שאמרנו זה הקדמות. כן? אני לא יודע גם כמה שירים שהרמב״ם כתב. הוא היה קצת משורר גם, כן? לא כתב הרבה שירים, אבל כתב בכל זאת. אבל הספר העיקרי, המרכזי של כל משנת הרמב״ם, לפחות מבחינת היחס הנפשי של הרמב״ם אליו, היה ספר מורה הנבוכים. מורה הנבוכים בא במקום שני ספרים אחרים שהרמב״ם תכנן לכתוב, והוא ויתר על כתיבתם. האחד, ספר הנבואה, והשני, ספר התאום. תאום, כן? או ההרמוניה. הרמב״ם כתב, רצה לכתוב ספר כדי לבאר את מהות הנבואה, וגם ספר אחר שבו הוא יסביר את כל אגדות חז"ל, נקרא ספר התאום. בסוף הוא ויתר על זה ועל זה, אבל במקום זה את העיקר שיקע בספרו מורה הנבוכים. מורה הנבוכים עוסק בתחום של התורה, נקרא מעשה בראשית ומעשה מרכבה. מה זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה? לדעת הרמב״ם, זה התחומים שנחקרו בספרים הפיזיקה והמטאפיזיקה של אריסטו. ספר מעשה בראשית הוא על הפיזיקה, חוכמת הטבע, ומעשה מרכבה זה על המטאפיזיקה, כלומר, חוכמה שמעל הטבע, או אחרי הטבע. כן? טוב, הפרשנות הזאת זיקתה את הרמב״ם לביקורת רבה אצל גדולי ישראל, אבל זאת היא דעתו של הרמב״ם. ושמה זה ספר בשלושה חלקים שמתאם בין הפילוסופיה האריסטוטלית שהייתה שלטת בימיו, לבין תורת משה. איפה שהוא רואה לנכון לחלוק על אריסטו, חולק. איפה שהוא רואה לנכון להסכים איתו, מסכים. את הספר הוא כתב בשביל תלמידו, רבי יוסף, ברבי יהודה, אבן עקנין, שבא מהעיר טנג'יר שבמרוקו הצפונית, והגיע עד אליו לקהיר ללמוד ממנו תורה וחוכמה, ואחר כך אותו תלמיד עבר לסוריה. כאשר עבר לסוריה, אז הרמב״ם כתב בשבילו את המורה נבוכים, והשולח לו פרק אחרי פרק. וכך הגיע לידינו הספר. עכשיו הרמב״ם אומר, הסיכוי שיבינו את הספר שלי הוא קטן מאוד, רוב האנשים לא יבינו אותו נכון, אבל לא אכפת לי. מספיק לי אדם אחד מתוך עשרות אלפים שיבין אותו, זה מספיק. יותר חשוב מאשר הנזק שזה עשוי לגרום, ובאמת אחרי פטירת הרמב״ם, הספר הזה עורר ויכוחים עצומים בעם ישראל, חלקם רצו גם לשרוף את הספר הזה. אבל הוא הספר העיקרי. מה התועלת היום בספרי הרמב״ם לרפואה שראו צורך להוציא אותם לאור? מה, אתה רוצה שמילה אחת של הרמב״ם לא תצא לאור? הכיצד? כבוד הרב, האם הרמב״ם למד רפואה מהתורה? לא ולא, כלל וכלל לא. הוא למד רפואה מכתבי גלינוס והיפוקרטס והרופאים הערבים שבימיו וכדומה. עוד ספר קטן יש לרמב״ם, חיבור על ענייני העיבור. ספר קטן באסטרונומיה, כן? איך על עיבור השנה, כללי הלוח. הרמב״ם עשה גם חישובים אסטרונומיים מדויקים להפליא. אפילו אסטרונום בן דורנו אמר לי שהוא התפעל מהדייקנות של הרמב״ם בדברים האלה. חישוב למשל האורך השנה האמיתי, השנה השמשית, הרמב״ם דייק מאוד בזה. וגם... מה? גם בקידוש החודש, אבל גם בחיבור שלו מחוכמת העיבור. לא, מה שכותב, הדיוק הזה דווקא זה בקידוש החודש. וגם שמעתי שיש לו איזה ספר שבו הוא מחשב את המספר פאי שבימיו נשכח. אבל זה אני חושב שנמצא עדיין בכתב יד. זהו, יש מן הסתם עוד כמה דברים של הרמב״ם שבכתב יד, שעד עצם היום הזה אנחנו לא מכירים. על כל פנים, עשינו סקירה כוללת של כמעט כל כתבי הרמב״ם. שלום.